מפער?
ארקה, מנקים את המדפים לפסח. מגוון מוצרי חשמל ותאורה עד 10 שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה. כפוף לתקנון.
חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני עם החדשות. בגץ קבע כי תימשך הקפאת פיתוריו של ראש השב"כ רונן בר, אך ניתן יהיה לראיין מועמדים לתפקיד. בכך דחה בגץ את בקשת ראש הממשלה נתניהו לבטל את הקפאת האישורים, וגם דחה את עמדת היועצת המשפטית לממשלה שלא לאפשר לממשלה להתחיל לראיין מועמדים חדשים לתפקיד. עם זאת, אישר בגץ ליועצת המשפטית להגיב על הבקשה להוציא צו ביניים עד הדיון בעתירות ב-8 באפריל. הכנסת אישרה את תקציב המדינה לשנת 2025. התקציב יעמוד על כ-619 מיליארד שקלים, כאשר תקרת הגרעון תהיה 4.9%. ראש הממשלה נתניהו ברך על התקציב.
יש לזה חשיבות עצומה ליציבות של הממשלה באמצע מלחמה, אם האויבים שלנו יחלו לדבר אחד, גם באיראן וגם בעזה וגם במקומות אחרים, הם יחלו לכך שהתקציב הזה ייפול, כדי שהממשלה תיפול, ולא נוכל להשלים את הניצחון הגדול שאנחנו עומדים על, ממש על, על סיפור. אבל התאחדנו והעברנו תקציב עם קואליציה גדולה יותר ויציבה יותר ממה שהייתה לנו בתחילת המלחמה.
אילנה גריצבסקי, ששוחררה משבי חמאס אחרי 55 ימים, התראיינה לניו יורק טיימס והעידה על תקופת השבי שלה. בין היתר שחזרה את רגעי חטיפתה האלימים וסיפרה על התקיפה המינית שעברה בידי המחבלים. בן זוגה של אילנה, מתן צנגאוקר, מוחזק עדיין בידי חמאס בעזה. ובעזה מדווחים כי מאות תושבים מחו היום נגד ארגון הטרור חמאס בהפגנה שנערכה בצפון הרצועה. המפגינים קראו לעצירת המלחמה ולהפלת שלטון חמאס והניפו שלטים באנגלית. ידיעה שמסרה כתבתנו, ספיר ליפקין. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
IBI?
IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
עכשיו במקס, הלוואה של 10,000 שקלים בריבית פריים פלוס 0% בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס. בתוקף עד 30 באפריל 2025.
ערב טוב, לילה קריר ונוח לפנינו. מחר תחול התחממות נוספת וניכנס למספר ימים של שרב. ארוחות הן מזרחיות מייבשות ובשמיים עננות גבוהה. בהמשך צפי להתחממות נוספת עד לשיא השרב ביום שישי. בשבת החול שבירת השרב זה במקביל להתחזקות של הרוחות.
לקבלת הצעה ממקס, כוכבי 91-92.
בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
IBI?
IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
את החדשות מביא לשידור עומר פרימט ועד כאן מחדשות 12.
זהו זה, נגמרה המסיבה. החגיגה נגמרה, סוף סוף יש מנהיג ששם סוף להפקרות. למנהיג הזה, כן, קוראים נגיד בנק ישראל, שערב העברת התקציב עם גירעון שובר שיאים, כספים שהולכים למשתמטים, 5 מיליארד שקלים שהולכים למספר מפלגות מצומצם כחלק מההסכמים הקואליציוניים, ואותו מנהיג מפסיק את בלוף ה-20-80. ביוקר מחיה כמו בישראל, באווירה כלכלית מסוכנת, כשאנחנו עדיין לא סיימנו את מלחמת השנים שלנו, הוא עוצר את טריק הקבלנים. מהיום, רק יחידי סגולה בעלי עוצמה יוכלו ליהנות ממימון שאומנם מבטיח דירה, אבל מקיים חובות וקשיים כלכליים ובריאותיים. אדם שקונה חלום עכשיו ב-20% הוא משוכנע שביוקר המחיה בישראל הוא יצליח להשיג את 80% הנותרים בזמן. אדם כזה כנראה חי באשליות במקרה הטוב, הוא מכניס את עצמו לצרה במקרה הרע. אתם רוצים למכור בתים? תורידו מחירים. רוצים למכור לנו אשליות? אז כנראה לא אצל נגיד בנק ישראל הזה. לא כשהכלכלה שלנו לוט בערפל. אם אתם, מאזינות ומאזינים, התקשרתם בעסקה של 20-80-90-10, תכתבו לנו. 052-596-96, אנחנו יותר מנשמח לשמוע אתכם.
תוכנית הנדלן של הצפון עם ליאור ליברמן, אבנר קלמר וירין דרון.
שלום לכם, ערב טוב, 5 דקות אחרי השעה 6 בערב, אתם על תוכנית הנדלן הצפונית של רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, אלו התדרים. אני מזמין אתכם גם לאתר האינטרנט שלנו, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שפספסתם, גם קטעים שלא קשורים רק בנדלן, אבל כן, כל הקטעים של תוכנית הנדלן נמצאים באתר, אנחנו זמינים עבורכם במידה, ואתם יוצאים מאזור קליטה גם באפליקציה רדיו כל רגע בעברית, חפשו, תתקינו, תהנו. זה הזמן לומר ערב טוב לאחיי, חבריי לפאנל, ליאור ליברמן אל הנכסים, שלום לך אדוני.
ערב טוב, ירין, איזה פתיח.
תכף נתווכח עליו, כי אתה יודע, אני מייצג את הזוגות הצעירים.
עדיף שלא יבינו מה קרה פה לפני התוכנית. עדיף שלא ישמעו.
אמרתי, ערב טוב לאחיי, מוריי ורביי.
אני מבין, יופי, ורבניי. ואני אגיד לך את זה בצורה גלויה. אנחנו חלוקים בדעותינו וזה בסדר.
דעותינו הפוליטיות.
נכון, אנחנו חלוקים וזה בסדר, אבל אנחנו אחים, בסופו של דבר כולנו רוצים בטובת המדינה, כולנו רוצים בטובת הזוגות הצעירים, קורים המון דברים, ואני אמרתי את זה השבוע לחבריי לעבודה, אין רגע דל במדינה הזאת, אין יום אחד שאתה קם בבוקר ומגיע הבית אחרי
אנחנו
העבודה.
אנחנו גם יודעים איך מסתכלים עלינו מחול, נכון? מצורפת נכון, וכל מיני
בדיוק,
באירופה.
בדיוק, קיבלנו שיחת טלפון, אתה מבין מה שם הם רואים. אני אומר, אין רגע דל במדינה הזאת מהסיבה הפשוטה, שאין יום שאין חדשה מרעישה. אם זה בצד הפוליטי, אם זה בצד הביטחוני, ובמיוחד אם זה בצד
הביטחוני, הכלכלי. גם הביטחוני, תראה, זה פוליטי. כן. הוא מסר מסרים לרמטכ"ל דרך התקשורת, הוא הודיע, אני לא מקבל מסרים.
אבנר.
הכל פה פוליטי.
הפתיח שהוא פתח איתו עכשיו שדיברנו על זה.
ערב טוב, אבנר קלמר, קלמר פיננסים, כמובן.
מי היה לא את
פה? עכשיו, שוחחתי עם אבנר אתמול, אתה יודע, אחרי הכתבה המרעישה, ישר שאלתי אותו, אבנר, תגיד לי, מה הנתונים אומרים? אני בנהיגה, קצת תפשל לי את הדברים.
הוא אמר לך להזין לרדיו כל רגע מדברים ברדיו?
נכון, בוודאי, הזנתי. אחרי שהוא 15 שנים היה במערכת בנקאית, אתה יודע, הטירוף הזה של הודעה כזאת, פתאום אתה רואה את כל הקונים בלחץ. אתה יודע, יש תהליכים, אתה יודע, אפילו זה, אני רואה את זה בתור הודעה מזלזלת. כי אני לצורך העניין עובד עכשיו על כמה דברים מיוחדים, כגון עסקאות של 10-90, 20-80, אתה יודע, בונה את זה כל כך הרבה זמן.
למה מזלזלת? אתה יודע.
אני אסביר, אני אגיד לך דעתי.
בכיף.
אני בחודש האחרון ביצעתי קרוב ל-8 פגישות עם קבוצות שאוהבים את הסגנון הזה של העסקאות 20-80. יש להם כבר ניסיון טוב בתהליך הזה, הם עשו אחלה עסקאות, אחלה השבחה, ואנחנו בונים כל מיני תהליכים, וממש ברגע, אתה יודע, ברגע האחרון של לסיים את העסקה. ופתאום אתה רואה פתאום איזו הודעה כזאת, ואתה, במקרה שלנו בדיוק זה עסקה עם הלוואת קבלן, ואתה יודע, אבנר יגיד לך, לאשר היום זוג צעיר בעסקת 20-80 הלוואת קבלן, אבנר יגיד לך, זה ממש, זה בדווח המיידי לקחת משכנתה, נכון שהלקוח לא משלם שום דבר, היזם משלם את כל הריביות, הדבר היחידי שהוא צריך לשלם זה ביטוח דירה ועוד איזה אלמנט קטן, ופתאום הודעה כזאת אבנר, ובום, הבלון מתפוצץ, ומתחיל הבלגן. ועכשיו כל חברה עכשיו...
כן, גם בדרך כלל חשוב להזכיר שבדרך כלל שיש הודעה של הפיקוח על הבנקים, או נגיד בנק ישראל, כשיש הוראה כזו רגולטורית, תמיד הם נותנים תקופת ביניים.
אין פה תקופת ביניים.
הם אומרים, שימו לב, נחל מ...
אתה אומר, זה הזלזול.
זה הזלזול, בדיוק.
זה ליאור מדבר. תמיד הם נותנים... עכשיו, תחשוב...
כי אני יכול לתת לכם...
סתם, ליאור לקח דוגמה פשוטה. תחשוב על קבלן שכבר שילם על שלטי חוצות, על קמפיין, על לא יודע מה.
זה מיליוני שקלים. זה נכון, בדיוק.
אגב, אני מכיר סיפור כזה. יש חברה ציבורית שהכינה קמפיין שלם על הלוואות כאלה, 5 מיליון שקל. ירד הטימיון.
אני רוצה לספר לכם.
כמו שאני אגיד לך, אתה יודע מה, עכשיו אתה...
לא, יש לי דוגמה פשוט.
עכשיו אתה מתעסק בתחום הבנייה לצורכם. פתאום מחר בבוקר מחליטים להטיל איזשהו מס על תהליך בנייה מתמשך עכשיו לצורכם. סתם, לא יודע על איזה משהו. תקשיב, אתה עכשיו הולך להזמין עכשיו 300 מטר איתו.
ככה זה עובד.
למה מעכשיו ועכשיו?
ככה זה עובד.
למה?
אני אתן לכם רגע.
למה בשיטה הזאת? תגידו, בראשון לשישי, החל מהראשון לשישי.
עבדכם הנאמן, הוא גם, יש לי תוכנית חקלאות, ואני אביא לכם את סיפור השום הישראלי, אתם ודאי מכירים את סיפור השום הישראלי.
עם השום הסיני.
אגב, השום הישראלי עכשיו שובר שיאים במחיר, באמת, 40 שקלים לקילוגרם, 35 שקלים לקילוגרם, באמת, מחיר מטורף, למה? כי זה שום איכותי. סיפור השום הישראלי זה שבאבחת החלטה של הממשלה, החליטו להוריד את כל המכסים מייבוא שום.
ואז התחילו להביא מסין.
כולם התחילו להביא מסין, זה פשוט שבר בן לילה, בן לילה.
כל החקלאות הישראלית.
את החקלאות שעסקה בשום, ויש כמה קיבוצים ומשקים שהתאחדו כדי להיות מעצמת שום, בן לילה כל מיליונים נפלו לפח.
עכשיו אתה רוצה לשמוע עוד יותר מזה? שום, אני מכיר סיפור כזה באופן אישי. שום, לא מגדלים, מגדלים שום, נניח 10 דונם, לוקחים את מה שיצא, ואת שיני השום שיצאו מעשרה דונם, שמים נניח ב-200 דונם. זה הזרע לשום הבא.
בין היתר, כן.
אני מכיר בן אדם שהשקיע, הוא לא מתחום החקלאות, השקיע את כל כספו בשום, כי מישהו מהמשפחה אמר לו, שמע, בוא, השום 15 כן? שקל לכילו,
השום שנתיים, לא, גם היו שיפורים, תקשיב, היו שיפורים והמצאות.
שנה ראשונה הוציאו 10-15 דונם, מכרו חלק, 2-3 דונם, את יתר הדונמים הם השאירו לשנה הבאה, שתלו. מה קרה? הטילו, פתחו את המכסים האלה, כל ההשקעה ירדה על טמיון.
אבל אני רואה...
זה אותו הדבר.
למשל, אני רואה בזה יתרון. יש תחרות, סוף סוף.
לא, 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 לא.
אבל זה כמו שאתה מצפה שיתנו לך איזה תקופה
ככה. המחיר ירד, אני מסכים לך, אני מסכים. המחיר ירד.
זה התוצאה.
אבל אף אחד לא קונה...
זה משהו...
רגע, אבל אף אחד לא קונה שום מסין, זה שום גרוע.
בדיוק, מה קיבלנו? איכות יותר גרועה, זה לא שקיבלנו...
אבל מה שאני בא להגיד בסיפור הזה, זה שיש החלטות בהבחה. הבחה של החלטה ששוברות אנשים במיליוני שקלים השקעות.
אני אתן לך דוגמה שהיא כן טובה. למשל, עלאת המע"מ, מ-17 ל-18.
ידעת אותה כבר שנה שלמה. אין שום בעיה.
לא שנה שלמה.
אבל אין היגיון.
3-4 חודשים. היום לקוח שלי, לצורך העניין, שרכש דירה חדשה, והוא לא שילם מיליון שקלים כי עשינו לו תנאים טובים, הוא בא לשלם היום את התוספת. על התוספת שכמעט...
אין היגיון? בהחלטה שנגיד בנק ישראל, אני רואה, אני מוצא בהרבה
היגיון. יש היגיון מצוין, אני רק מבקש תקופת הכשרה.
עוד מעט נדבר גם איך זה הולך להשפיע עלינו לטובה באזורים שלנו. מבחינתי זו הודעה פנטסטית, אבל למי שרוקם עסקאות ובונה תהליכים, אי אפשר בהחלטה של יום לבצע שינוי כל כך דרמטי. חכה להחלטת הריבית גם. אבנר, מתי החלטת הריבית?
שביל ערבי.
מי אמר שתהיה החלטה?
החלטה תהיה.
זה גם משמעות מאוד מאוד גדולה לענף.
אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו, הכותרות מעליכם בטלוויזיות מדברות בין היתר, חוץ ממלחמה, זה כמובן מדברות על התקציב שעבר. איך התקציב הולך להשפיע קלמר על שוק הנדלן?
תראה, שוק הנדלן כבר הוכיח לא פעם אחת, שהוא שוק חזק, שלא מושפע מכלום, בקורונה, במלחמה. אגב, בזמן המלחמה אולי אנשים לא יודעים, שוק הנדלן היווה 22% מהכלכלה הישראלית, זה המון.
והשוק... הוא מושפע מהחלטות של בנייה.
הוא מושפע ב...
זאת אומרת, הדרך היחידה להקפיא מחירים ולהוריד אותם זה לבנות.
רק לשפר את צד ההיצע, כמו שאנחנו שמים לב, שנה שעברנו בשנת צי אגב של הוצאת היתרים, 77,000 יחידות דיור, זה עדיין לא פתרון, אנחנו הסברנו ואנחנו נמשיך להסביר, כדי להשלים את פער הדיור, כדי שיהיה איזון בין ההיצע לביקוש, צריך לבנות בעשר שנים הבאות 120,000 יחידות דיור כל שנה.
זה לא קורה.
זה לא
לבנות, זה לחלק מפתחות.
בין מה שמפרסמים בשיווק, אבל זה לא...
תבין שהשנה נוצר עוד פעם, עוד פער של 43,000 יחידות דיור.
כמה מפתחות חולקו השנה?
זה פחות משנה, היתרי בנייה זה מה שמעניין, כי היתר בנייה הופך למפתח בסוף.
נכון.
זה לקח לו שנה,
כן,
זה לקח לו
שנתיים. אבל מפתח מפנה דירה. אתה יודע, לא דירה בכ... להשכרה,
אבל,
דירה...
אבל זה גם, זה נכנס לתהליך וזה בסוף יקרה. כי יש אחד שקנה דירה בבניין של שתי קומות, והוא יהיה מוכן בעוד שנה, ויש אחד שקנה במגדל שיהיה מוכן בעוד 4 שנים.
נכון.
זה לא משנה, זה שניתן היתר, זה אומר שמישהו בא וביקש לבנות. בסופו של תהליך יהיה מפתח. שזה מה שחשוב. וששיפרו
זה למה... מעיד על העשייה אני, בשטח.
אני אזכיר לך שדיברנו פה אז עם השר אלקין, נכון. שהוא ביקר פה ברמת הגולן, וסיפר ששיפקו 90,000 יחידות, בסוף כמה בונים, זה מה שמעניין. זה שחברה גדולה יש לה כסף, והיא לוקחת הכסף שלה, ומשקיעה אותו להשקיף קרקעות, זה לא עוזר.
בוא נדבר רגע, אבל אתה יודע, אתם הכרתם לנו גם, אני זוכר שזה רק יצא לפועל, אתם הכרתם לנו את הסיפור הזה של 20-80, 70-30, 90-10, ההיגיון היה ברור למה הקבלנים רוצים את זה, אבל תסכימו איתי שהיה פה סוג של סיכון, סיכון בראש ובראשונה גם לגבי הרוכשים, שאגב הרבה מהם, אני כבר אומר לך כי גם אצלי בבית נחה הצעה כזאת שאתם אמרתם לי, ירין, תזוז הציד, תן לה הצעה ליפול על הרצפה ולהירטב. הצעה שאומרת, תקנו ב-20% ותמכרו את זה, בכמה שאתם רוצים, את החלום.
אני יכול לדבר רק על מה הנתונים שאנחנו עשינו במשרד שלנו, וגם פה באזורים שלנו, של אפולה, מגדלי מכנוף הגליל. כל מי שרכש בשלוש שנים האחרונות, עסקאות של 20-80, 30-70, 10-90, עשה השבחה מטורפת וטובה,
ואני יכול לתת דוגמה, אם לצורך העניין לפני 3 שנים רכשו פה דירות 5 חדרים ב-1,330,000-40,000 או ב-1,400,000, ההון העצמי שהניחו על השולחן זה סביב ה-300,000 שקלים, והיום הנכס שהם קיבלו אותו לאחר 3 שנים...
הכפילו את ההון העצמי.
בדיוק, הם הכפילו את ההון העצמי, זה התוצאה הסופית, המיידית. עכשיו, לגבי הלקוחות, אם הם יכולים לעמוד בתנאים, אם יש להם את היכולת הכלכלית, אם אין להם את היכולת הכלכלית, אני לא יכול לבחון כל לקוח לגופו.
זה אחריות של הבנק.
בדיוק, זה אחריות לא רק של הבנק, כי...
של הבנק, רק של הבנק. הבנק הוא נותן האשראי בסוף.
אבל במושגים שלנו, נכון לאותה תקופה, שאתה עושה עסקת 20-80, ואין ליווי בנקאי לצורך העניין, או שיש ליווי בנקאי...
זה לא משנה לי, תחשוב על הסיטואציה. הרי בתהליך הזה לצורך העניין, לקוח בא קנה עם חדירה כזו, שם 20% מההון העצמי שלו, שהוא בכל מקרה צריך לשים, בכל תהליך, ונניח ש-60% מהכסף בא מהלוואת קבלן. נשאר פה עוד 20% שכנראה יגיעו מהלקוח, או ממשכנתה, או whatever. מי לקח פה את מרבית הסיכון? הבנק.
הבנק, נכון.
אז תאמין לי שהבנק בדק מספיק טוב, לדעת שבעוד שנה, כשאתה תרצה את הכסף, או שהוא ירצה למחזר, דברים יכולים לקרות בדרך, ירין, זה לא שבן אדם פתאום לא יכול
להיות מפותר. אתה לא לווית אנשים, השגת להם את הסכומים הללו של ה-20%.
בהחלט, אבל טרחתי לבדוק.
לא, אבל אני אומר, זה אחריותך, אבל אתה גם בדקת וראית שהם יעמדו בזה גם בשיניים, אבל גם בשיניים, זאת אומרת, זה לא יבוא בקלות.
אבל מה שאבנר בא ואומר, עכשיו אם לקוח מגיע אליו היום, שהוא חותם עסקה, שבעוד 3 שנים הוא צריך להשלים את ה-80% הנוספים. אם אבנר בודק אותו נתון להיום, מיידי, אם הוא יכול לקחת, יגיד לו כן, אבל מי יודע מה יהיה בעוד 3 שנים? אף אחד לא יכול לדעת.
אגב, היה לי זוג צעיר שבא אליי עם עסקה כזו, ולא אפשרתי להם לעשות את זה, ויתרה מזאת, אמרתי להם שאני לא מוכן לבוא אותם בעסקה כזו.
אז אני אתן לך.
הם בסוף החליטו להקשיב, אבל הם גם יכולו להקשיב.
אבל הבנק היה נותן להם את זה?
היה נותן להם, כן. הקבלן היה דואג
שהיה מכית להם. אז אני יכול לתת דוגמה מוחשית משבוע שעבר. ביצענו עסקת נדל"ן בשכונת רובע ישראל, דירת 5 חדרים, 1,690,000, שהלקוח רכש ב-1,340,000. אוקיי? הלקוח הגיע לסוף הדרך, הוא שם 20% ראשונים בתחילת הדרך, והוא לקח, אבנר, אתה שומע טוב, בסופו של תהליך 80% משכנתה.
אפשר לקבל את 85%
משכנתה. מה זה יצר מצב? זה יצר מצב שהתשלום משכנתה שלו החודשי הגיע למעל 9,000 שקל כל חודש.
מטורף.
לא הותיר לו ברירה.
מכר את הדירה?
בדיוק, למכור את הדירה. הוא ספג סביב ה-30,000 שקלים עכשיו, כי אנחנו יודעים שאנחנו עושים עסקת נדל"ן, היא לא מיידית. כן. יש לנו בין 3-4 חודשים עד שאנחנו...
הוא רואה את המחיר?
הוא רואה את... לא, עד שהוא מקבל את כל הכסף, אז מ-1,690,000, כי הוא משלם את ההלוואה, כן. שהוא לקח אותה עכשיו, זה
גם לזה גם
נכון, ניסינו לעשות את זה בצורה כזאת שתהיה חכמה, אבל המשכנתה יותר גבוהה.
לא, אבל אפשר לדחות את התשלום למשכנתה.
עשינו, הוא עשה את זה, אבל עדיין בריבית שלו עדיין הוא ספג מכה לא קטנה, כי לא הייתה לו ברירה. זה מה שאני בא להגיד. גם הלקוח הזה,
אבל בלית ברירה הזה, רגע ליאור, אבל בלית ברירה הזה הרוויח 300 שקל.
זה מה שאני בא להגיד, גם עם הקושי, גם עם התהליך שלא היה טוב, הלקוח נכנס עם הון עצמי של 300,000 שקלים, ויצא עם הון עצמי של 600,000 שקלים. מה הוא יעשה עכשיו? זה נתון לבחירתו. אבל הוא למשל, כן היה לו את החלום, ללכת שוב פעם ל-20-80, ולקנות עוד פעם את החלום הזה, וזה עכשיו יתמוגע.
אוקיי, קוראים לזה רע
כיתום. הוא ירד מהמפה עכשיו.
מה הנגיד? רגע, לא, אני רוצה שאבנר ינסה להיכנס לנעליו של הנגיד, זה מאוד מאוד קשה בשביל אבנר, כי הוא לא מבין אותו בכמה חודשים האחרונים. תנסה להיכנס רגע לנעליו של הנגיד, מדוע הוא עשה את זה, במיוחד בצורה חד-צדדית.
לא, זה לא הנגיד, זה הפיקוח על הבנקים. צריך להפריד, יש מי שנותן הוראות רגולטוריות לבנקים בישראל, זה הפיקוח על הבנקים.
שמה הוא מזהה, אני רוצה להבין מה עומד מאחורי ההחלטה.
אני אסביר לכם.
מה הוא מזהה? תן לי את הדעה המקצועית שלך.
אני אסביר לכם. הלוואות הקבלן היו קיימות מאז ומתמיד, אני 20 שנה בתחום הנדלן. אני אגב בתפקידי בבנק, זה מה שהייתי עושה, הייתי נותן את ההצעות לקבלנים. היו קבלנים שלא היינו נותנים להם הצעות, כי היינו חושבים שזה לא מתאים לאופי הפרויקט. פעם זה היה יותר בררני. היום זה כבר נהיה...
פתוח יותר.
לא פתוח, זה כאילו...
רק תיקח.
אם אין לך, אתה לא שם. זה התחושה שנוצרה בתחום הנדלן.
כי זה שוק הנדלן.
כאילו, הקבלנים הגדולים התחילו עם זה. אתם...
אגב, גם עכשיו הקבלנים הגדולים יוכלו לעשות את זה.
כולם יוכלו לעשות את זה.
מקבלה מסוימת.
פחות. זה הכל, זה נורא פשוט.
מה עכשיו הם...
אתם צריכים להבין. בואו נתן לכם סיטואציה, דיברנו על זה בעבר, ותבינו רגע את ההיגיון שעומד מאחורי הדברים. הקבלן מרוויח מזה. למה? תחשוב שיש קבלן שבונה עכשיו באפולה, בסדר? והוא נוטה ליווי בנקאי. היום הריבית על ליווי בנקאי היא בין 7-9%. בסדר? תלוי בכיף הפרויקט, תלוי בכמה כסף נטלת בדרך וכולי. בין 7-9%. מה עושה אותו קבלן? אומר, אני לא יכול למכור היום, כי תנאי התשלומים קשים ואנשים לא מתאים להם, בסדר?
הוא שולח את הלקוח.
הוא שולח את הלקוח לקחת את אותה הלוואה, במקום לקחת ליווי בנקאי, ב-4% ריבית, שהוא משלם אותה, אבל זה במקום לשלם 7 או 9.
חוסך 4%.
חסך 3-4%.
ובסוף הוא חסך, וכולם מבסוטים. הדייר שילם את מרבית הכסף, וסליחה על הבוטות, דפק את הקבלן, כי זה עלה המון כסף לקבלן.
הקבלן צוחק בסוף.
הקבלן דפק את הכסף.
אבל הבנק דופק את כולנו בסוף.
מרבית האחריות הלכה על הבנק.
אתה מבין, ירין?
והבנק הוא המרוויח הגדול, נכון? אבל זה הרעיון שעומד מאחורי הדבר הזה, תבינו חברים. עכשיו, כל זה נעשה, אגב, כדי לא להוריד מחירים. זהו. זה...
ממה הם מפחדים? מה הבעיה להוריד מחירים? מה זה יעשה רע כל כך לשוק נדל"ן?
אתה יודע מה הטעות עכשיו שעל זה אני רוצה לדבר? אני, אתה יודע, כל דבר אני אבנר יודע וגם אתה יודע, אני אוהב לנתח. בוא נחשוב מה יקרה, בוא נדבר על האזורים שלנו, מה שרלוונטי אלינו. אני לא חי באזור המרכז, אין לנו פה פרויקטים מפלצתיים של אלפי יחידות, אין לנו את הבשורה הזאת כרגע, נכון? בוא נסתכל על הפולה כדוגמה. בשלוש שנים הקרובות אנחנו יודעים אין צפי להתחלות בנייה, אוקיי? 20-80 לא רלוונטי, כי גם ככה אין מה למכור, נכון? עכשיו, אם אותם לקוחות באזורי המרכז, אפילו באזורי הדרום, שהיה להם את ההגדרה של חלום לקנות 20-80, 30-70 או 10-90, והוא התמוגג, לאן הם הולכים עכשיו? באופן אוטומטי?
חוזרים לפה?
חוזרים לפה, לדירות יד שנייה. אני, ממה שאני חושב, בחצי שנה הקרובה, כל הדירות שהיו על המדף, דירות יד שנייה, שהיה קושי למכור אותם, בגלל שלא באו מסה של רוכשים, היה היצע, אבל לא היה ביקוש.
מה האלטרנטיבה של המשקיע? האלטרנטיבה לכיוון של הלוואה לקבלן?
שנייה, רק אני מסיים, ואז היה היצע, אוקיי? אבל לא היה ביקוש. עכשיו הביקוש יחזור אחרי פסח, השמש זורחת, אתה תתחיל לראות את המשקיעים חוזרים, אני לא אומר בקצב מסחר, אבל דירות שהיה קשה למכור אותם, ימכרו, ואז שוב פעם אנחנו נכנסים לאותו גלגל, שדירות יד שנייה, שזה מנוע, לא פחות חשוב מדירות חדשות, יחזור לאותו קצב כמו של הדירות החדשות, זה באופן אוטומטי משפיע על עליית מחירים.
אבנר נגע פה והשחיל משפט שבעיניי הוא מדהים, הוא אמר, הורדת דירות, הורדת מחירים זה אסון לנדלן. ואני מנסה להבין למה, הרי ברור...
מזה הם פוחדים.
ברור שאני כמשקיע, כשאני בונה בית ואני לוקח...
שאלת אותי קודם למה הטילו את המגבלה הזאת. אז... בדרך כלל היקף ההלוואות האלה היה בין 4-5% מכיף המשכנתאות בארץ. הוא קפץ בשיא שלו ל-23%.
לפי 4.5.
שהישראלים העדיפו לשלם קצת עכשיו.
הממוצע היה 17. הישראלי לא משלם, כי הקבלן משלם את הריבית. הישראלי ישלם...
לא, אבל הוא שם את ה-20%.
הוא לא משלם כלום חוץ
מה-20%.
אין בעיה,
אבל
תבין,
בן אדם...
העדיף לשלם 20%.
הוא נתח כרגע דוגמה שבן אדם לקח את כל מה שיש לו בעולם, 300,000 שקלים, מבחינתי הוא לא סיכן אותם נדלן, זה לא סיכון.
הוא לא היה חלק מהמשחק.
הוא לא היה
ירין,
חלק מהמשחק.
הוא למשחק,
ועכשיו הוא נהיה שחקן יותר חזק.
המשחק היחידי שאוכל לשחק בו זה דירה בהנחה. הוא לא היה חלק מהמשחק.
כשאבנר אומר, מבחינתי נדלן זה לא סיכון, זה הסיפור. כן? זה למה כולם לא רוצים הורדת מחירים. כי אתם מוכרים את, אתם מוכרים את הסיפור שנדלן כל הזמן משתבח ועולה ועולה ועולה.
אתה זוכר מי התראיין
אצלנו? אתם גורמים לכך שלא יהיו ירידת מחירים. זה אתם, שניכם.
מי התראיין אצלנו לפני שבועיים? שהולך לעשות את סדרת הכתבות. ראיתי את הכתבה.
כן. ראית את צפית, רק, כן. ראית את הכתבה. את הפרק עם החרדים.
החרדים, אתה ראית?
כן.
מדהים. פשוט חשיבה יצירתית.
יהודים?
מגזר החרדי, אני אומר את זה, אתה יודע, אנחנו, עוד פעם, אנחנו חוזרים לחילוקי דעות. אבל הם עושים משהו שאנחנו לא מסוגלים. אני אתן דוגמה. קח את אחותי הגדולה לצורך העניין, אוקיי? יש לה שלושה ילדים. שלושה ילדים, לא קטנים. הילד הגדול, הילדה הגדולה כבר בת 20 פלוס, עכשיו ילד בן 19 שהתגייס, ועוד ילד בן 13 אותו. אין שום חשיבה שהיא מעבר לקופסה, ואני כל הזמן אומר לה, את חיה ב... נגיד ב... באחוזת ברק. הנכס שלך שווה לפחות 3 מיליון שקל, יש לך משכנתה קטנה. בואי!
תשקיע!
מה השאלה בכלל? מה יש לפחד?
אבל זה יכולה לעשות גם בלי להיות חרדי.
רגע, לא, אבל אתה יודע מה אנחנו חושבים שונה? החרדי ביום שהילד יצא מהבית חולים כבר דואג לדירה בגיל 20.
זהו.
דירה בגיל 20, אתה יודע איפה אנחנו בגיל 20? אל תעצבנו אותי.
אני שואל אותך שאלה. גם אתה אבא לילדים. למה אתה לא חושב?
הילדים שלי ילכו לצבא.
למה אתה לא חושב?
ויתרמו למדינה, ובגיל 24 יתחילו לעבוד קשה כדי להשיג דברים לדירה, אני מקווה לתת להם.
אתה נותן להם את הקושי, אתה יודע, אתה נותן להם משימה בלתי אפשרית, אתה יודע כמה קשה. למה לא לחשוב מהיום? למה צריך לחכות 20 שנה שיקרה משהו?
תשמע.
אתה בעצמך אומר שעוד מעט...
זה קשור לתוכנית הנדלן, זה קשור לתוכנית הנדלן, כי אנחנו שמענו את השר גולדקנופ שהיה בכותרות, חוץ מריקוד הנמות ולא נתגייס, הוא לפני זה גם עלה על במה, וגילה סוד, הוא גילה סוד, ואגב הוא אמר, את זה הוא אמר כשהוא נוצר את פיו, תחשבו מה זה, הוא אמר, אני, תדעו לכם, היו תקציבים שיועדו למגזר הכללי, אני הבאתי אותם רק אלינו.
יש דברים
שעוד אסור לדבר.
לפחות הוא אומר את האמת.
אגב, רגע, אבל לא...
רגע, אתה שמעת... אז אתה אומר לי, החרדים הם דוגמה?
זאת האמת.
עם שר כזה, ברור שהם... עזוב, נו.
אבל זה הרבה לפני...
אני מעריך את החרדים.
ירין, כמה שנים
הממשלה? יש חרדים שעושים צבא. יש חרדים שמתנדבים באיחוד הצלה. אני מדבר איתם יום-יום. יש חרדים שאני מצדיע להם ומוריד את הכובע. אבל הם תורמים למדינה כמוני. אתה מבין? שלהם אני צריך להגיד תודה. בזמן שאני ואצלי בבית זה נורמלי לחלוטין.
אתה צריך לשנות תפיסה.
שמה, שהם לא?
לא, אתה צריך לשנות תפיסה.
לא להכליל.
אני לא מכליל.
לא, עכשיו אני לא מדבר עליהם.
הציבור, אגב, הפוליטיקאים שלהם עושים את זה.
אני לא מדבר עליהם, אני אומר לשנות תפיסה בהקשר לילדים שלך,
שאני צריך
מעכשיו אתה צריך לדאור. כי לא תהיה אופציה אחרת.
אני מסכים איתך, ותשאל את אבנר אמר את זה גם. אבנר אמר, השקעה בנדלן זה השקעה בטוחה, אין פה סיכון.
ארוכת
בלי
שנים.
בלי קשר, גם אם
שנים.
אין לי ילדים, עדיף להשקיע נכון, בנדלן.
נכון.
זה בכלל לא שייך, אם יש לי ילדים.
מהתיכון, הילדים צריכים להבין איך הם חוסכים לקנות דירה, באיזה צורה...
חינוך פיננסי.
בדיוק.
אגב, אתה צריך לקחת את הבן שלך באוטו, ברכב, להגיד לו, אתה רואה את זה, אתה רואה את זה,
תאמין לי, תאמין לי שאני עושה את זה.
יום אחד כל זה יש לך.
תאמין לי. תאמין לי שאני עושה את זה מהסיבה הפשוטה.
הרבה סיבובים יש לו לעשות.
מהסיבה הפשוטה שאנחנו מדינה קטנה. אנחנו מדינה קטנה, ואנחנו צריכים לספק דירות, אתה יודע, בפורים. היינו בים, אתה חייב לשמוע. היינו בים, הלכנו את הפורים מהחם, לקחנו את הילדים בחיפה, חוף הכרמל, נשבע לכם. מגיל 16 עד 18, כל הים, אתה יודע, יש את החג של הערבים, אז הם לא יוצאים, כל הים מפוצץ בצעירים. אני אומר לטעמי, שתי, את רואה את כל אלה? כל אלה צריכים דירות.
נכון?
ככה.
ככה אתה מסתכל.
ככה אני מסתכל על זה. כל אלה צריכים דירות. בסופו של תהליך הם צריכים דירות.
זה יבוא על חשבון שדות, זה יבוא על חשבון...
ברור, אנחנו מדינה קטנה, מה לעשות?
אנחנו לא אוהבים לבנות לגובה.
נכון.
טוב.
אנחנו נצטרך לבנות לגובה.
רק נגיד, אין לי שום דבר רע נגד החרדים. אני חושב שכל מגזר שדואג רק לעצמו וחושב רק על עצמו, במיוחד אם זה מדובר בשרי ממשלה...
אחרת לא דואגים להם.
מי לא דואג להם?
נכון?
מי לא דואג?
למה, אתה לא צריך לדאוג לעצמך?
אני צריך, אבל אני גם נותן.
אני שאל את
השאלה. בקיבוצים לא דואגים לעצמם?
אני גם נותן.
אני שאל שאלה אחרת.
קיבוצים מובילים בהתגייסות לקרבים.
תפסיק כל הזמן להגביל את זה לעולם הצבא. הנטל צריך להיות על כולם, אנחנו מסכימים על זה, אבל אתה שבחר...
לא, לא, השר גולדקנופ לא מסכים איתך על זה.
בעיה שלו.
בעיה שלנו.
שלו. שאתה בחרת במועמד מסוים לממשלה, לכנסת, לעירייה, למועצה.
יש לו את התפיסת העולם שלו.
בחרת אותו כדי שהוא ייצג את הערכים שלך. נכון. כדי שייצג את הרצונות שלך.
אז אתה לא מבין את החוק.
זה מה שהוא עושה.
במדינה, במדינה שר. אני לא מדבר, שר.
אני מסכים איתך שהוא צריך לדאוג לכולם.
זה לא כמו בארצות הברית שיש לך קאנסל ויש לך סנאט.
אני מסכים איתך, ירין, אבל הוא אומר, אני קודם כל דואג לאוכלוסייה שלי. באיזה דרך?
על חשבונכם.
כי זקוקה יותר. ירין, כי זקוקה יותר.
אני לא מקבל את זה.
עובדתית. מה לעשות? ובעוד 10 שנים, ידוע לך שהציבור החרדי...
בעיית הדיור שם היא הבעיה הכי חמורה בכל מדינת ישראל, מבחינת הדיור.
טוב, אתה יודע, אתם גם לימדתם אותי שצריך להתפרנס.
חייב.
נכון? אז אנחנו נבדוק מה שלום הפרסומות שלנו, ומיד מיד נשוב.
תוכנית הנדלן, יוצאים לפרסומות. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
מי שמבין, קונה ביטרקלין. קנו ביטרקלין חשמל, שרק היידרובק, שואב שוטף שגם מנקה את עצמו, וקבלו 300 שקלים בתווי קנייה. שרק, מותג שואב והאבק הנמכר ביותר בארצות הברית.
מי 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 שמבין, נכנס לטרקלין, טרקלין חשמל.
בעוד 100 מטרים, חתול ג'ינג'י שמנמן. מחשב מסלול מחדש.
למה לעשות עניין מאלרגיה? קחו זילרג'י לטיפול בתופעות האלרגיה ללא מרשם רופא. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. מכיל סטיריזין.
גם בבישולים לחג וגם בניקיונות. פעם סאוטר, תמיד סאוטר. מתקדמים עכשיו לתנור או קיריים אינדוקציה של סאוטר שבמבצע ומקבלים מערכת סירים יוקרתית מתנה. ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים. סאוטר, מנצחים על הבית.
זאת הדרך של
הפסח הזה כולו יוחננוף. בשר מספר 5 חלק כפו רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון נורווגי כפו רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוגבל ל-3 קילוגרמים בקנייה ביותר מ-100 שקלים. אורס פרסי יוחננוף, קילוגרם אחד, שתי יחידות, ב-14 שקלים.
זאת הדרך של יוחננוף.
כפוף לתנאי המבצע.
עד היום, ב-10 בלילה, ברשת מחסני חשמל. גם הנחות מטורפות של עד 40% על אלפי מוצרים. גם אספקה מהירה וגם התחייבות למחיר הזול בישראל.
המחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
כל השם.
תוכנית הנדלן, חזרנו.
בפרסומות, כן, בפרסומות נגלה
שדיברנו
על מגרשים בחצי מיליון שקל.
לא, אבל הוא אומר, חצי מיליון שקל, זה יקר.
וואו.
הם רגילים לקנות ב-50,000 שקל.
אתה יודע מה, בוא נעשה...
תבוא לאפולה, 5,000 שקל למטר. יש
לי תחושה,
2.5 מיליון שקל, אני קונה 4 מגרשים.
יש לי תחושה שהרבה מאוד משקיעים עכשיו אומרים, רגע, איפה זה? איפה זה החצי מיליון שקל?
אין חיה כזו.
אתה מבין למה המחירים לא יכולים לרדת? אתה מבין? עד שלא יקרה פה שינוי דרסטי.
אני הבנתי ששניכם לא רוצים שהמחירים ירדו, ובגלל, אתם המנוע, אתם הקטר.
אגב, לא ירין, זה לא טוב לאף אחד, בייחוד לא לכלכלה הישראלית, שהמחירים ירדו.
אם אני רוכש בית או בונה בית, אני לא רוצה שהמחירים ירדו.
גם, אני אומר לך שגם אתה בצד השני.
עכשיו הוא התחיל לדבר אחרת.
נו, ככה זה עובד, לא?
לקיבוץ נקנים אינטרסים.
ככה זה עובד, לא? אתם קשרתם אותי בזיקונים אליכם.
גדול, אהבתי.
טוב, יש לנו מאזין על הקו, מאזין יקר, איציק לוי, יושב ראש לשכת מתווכי הנדלן הארצית. שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, ירין, ליאור ואבנר.
ברוך הבא לתוכנית הנדלן של הצפון, ואנחנו ניגש עם זה, אתה יודע, איתך ישר לעניינים. מה המצב הנדלן כאן אצלנו, בגזרה הצפונית?
מה המצב בגזרה הצפונית? האמת היא שאנחנו מתוששים ומקווים להתאוששות יותר גדולה שתבוא עם הזמן. ממה שאני שומע שמתווכים שנמצא איתם בקשר בכל חווי הארץ, אז דווקא באזור הצפון ואגב גם בדרום יש התעניינות מאוד מאוד גדולה מצד משקיעים, נעשות עסקאות מאוד יפות, ואני מקווה שהמגמה הזאת תמשיך ושאמר כל הצפון ילך ויתחזק, והלב איתכם, באמת הלב איתכם, ואנחנו מקווים באמת שנדע ימים טובים.
אגב, זה אחד הסממנים, לפחות לא אצלנו, איפה שאנחנו משדרים, אנחנו משדרים מאזור הגליל התחתון, עמקים, אבל באזור של הגליל העליון, באזור הקרבה לגבול, זה המדד לניצחון בסוף, אם אנחנו רואים פריחה נדלנית.
זה ממש המדד לניצחון, אני חושב שהניצחון הוא, כמו שנאמר בכל מיני מקומות, ניצחון מוחלט, כי אנשים מבינים ש... מה שהיה כבר לא יכול לקרות, וכנראה שזה הזמן להשקיע היום, כי מכאן רק המחירים יכולים לעלות למעלה. כלומר, משקיע נבון מבין שקונה שהוא קונה כשהמחירים בירידה, ולא כשהמחירים בירידה. עם ישראל בדרך כלל רץ לקנות.
אבל זאת השאלה שגם שאלתי קודם את ליאור ואבנר. מרוב שאנחנו מבטיחים כל הזמן למשקיעים, לזוגות הצעירים, שהמחיר כל הזמן בעלייה, כל הזמן בעלייה, עושה רושם של אף אחד בארץ...
לא מבטיחים, ירין, זה עובדתית.
אני אומר, עזוב.
מדי שנה, אתה רואה עלייה מתמדת.
אתה מקווה ומדמיין וחושב חשיבה מושכלת. יכול להיות שכולנו ביחד מונעים ירידת מחירי הדיור? הרצון הזה שהערך כל הזמן ימשיך לטפס, בסוף אנחנו נגיע למחירים שלא בטוח שהמשכורות שלנו יכולות לקנות דירה.
אם אתה שואל אותי אם אני בעד שהמחירים ימשיכו לעלות, ממש לא. אני חושב שזה פיקציה. כן, כשאני בא ואני פוגש אנשים ואומרים לי, תקשיב, יש לי דירה ששווה 3 מיליון שקל, אני אשיר. אני אומר, לא, אתה לא אשיר, אבל זה מספר שניצא לנהל, כי אם תמכור אותו ותצא כזאת משהו קצת...
אתה צריך ב-5 מיליון. גדול.
נכון, אתה צריך 5 מיליון. אז כל העליית מחירים הזאת, זה עלייה שבסופו של דבר, היא תגרום לכך שבאמת הילדים שלנו והילדים שהילדים שלנו כבר לא יוכלו לרכוש דירה, ולדעתי זה פיקציה. כלומר, אני עדיף שבאמת המחירים מתאזנו, ושהמחירים יהיו הרבה יותר סבירים, ועליית מחירים, אם היא תהיה, אתה יודע, ברמה של 1% בשנה, ולא כמו שצפינו ב-22, של 20% בתוך שנה אחת. אלה דברים שבאמת אסור שיקרו, ועליית מחירים בתקופה הזאת, באזור הצפון, באזור הדרום, היא מובנת, אבל אני לא חושב שהיא תימשך לעד.
זאת אומרת, מי ששומע אותנו, וככה התחזית שלך, אם וכאשר תצא לפועל, כדאי למהר.
לגמרי.
מה, אנחנו מבינים שיש חל שינוי בעולם התיווך.
רפורמה.
יש לנו רפורמה חדשה, ואני הייתי שמח, כיועץ נדלן כבר שנה מספר 17, כן, לדעת מה...
מספר המזל החדש שלי, 17.
אני מתחיל אותו את מספר 17, אני כרגע ב-16, אותו. וברוך השם עברנו איזה כברת דרך, ואני חושב שעולם התיווך, אני באופן אישי מתייחס אליו בצורה מאוד מאוד משמעותית גם בתהליכים, קצת, אתה יודע, לשדר קצת יותר פסון, יותר קלאס, כי אנחנו יודעים, הסטיגמה עלינו היא צריכה להשתנות.
העסק פרוץ?
מאוד פרוץ, כן, אבל...
לגמרי.
פרוץ לגמרי.
אז בואו אולי איציק תסביר לנו מה היה עד עכשיו, והאם הרפורמה מתקנת את כל הליקויים.
קודם כל תוסיף לה 17 שנה, עוד 20 שנים. אני שמוע 37 שנים בתחום. במקצוע. ואנחנו בעצם הקמנו את לשכת המתווכים בדיוק בשביל מטרה אחת, כדי ש... מתווכים יוכלו לעשות יותר כסף, אבל איך הם יכולים לעשות יותר כסף? זה בעצם השאלה, וזה בעצם על ידי שיפור התדמית של המתווכים והמקצועיות שלהם והאמינות שלהם והשירותיות שלהם והיכולת שלהם בעצם לעשות שיתופי פעולה מוסדרים. ולכן כל מי שמצטרף ללשכה בעצם חותם על שתי התקנות ועל תקנון אתיקה, אבל זה לא מספיק. ולמעשה לפני כשלוש שנים, היה לפני בעצם חמש שנים, לפני כפחות משלוש שנים, הצלחנו לבלום מהלך של משרד המשפטים, שניסה בעצם לבטל את הצורך ברישיון על מקצוע התיווך בישראל. שלושה שרים, גם אמיר אוחנה, גם יעל, גם שקד, וגם ניס קורן, קידמו, ניסו לקדם את המהלך הזה, היה מאבק מאוד קשה. בעצם מה ששכנע את משרד המשפטים ממש לעשות 180 מעלות, זה הבנה שמסו סקר, אנחנו ביקשנו שעשו סקר, סביעות רצון של הלקוחות משירות המתווכים, וקיבלו תשובה שאנחנו מכירים אותה, ששביעות הרצון היא ממש ממש נמוכה, וזה במצב שיש רישיון, אז תארו לצלכם מה היה קוראים, לא היה רישיון, אז הם הבינו שצריך לחזק את מעמד המתווכים, את הערך שמתווכים מביאים לעסקה. והדבר הראשון שהם באמת יכלו לעשות, משרד המשפטים, זה בעצם לתקן תקנות אתיקה על כלל המתווכים בישראל. אגב, חוק המתווכים שונה בפעם האחרונה ב-2012, ושם בעצם חוק הבלעדיות, כל נושא של בלעדיות, גורם יעיל, ואז בעצם גם הוכנסו סעיפים שמדברים על זה שמשרד המשפטים יוכל לתקן תקנות אתיקה, מה שלא קרה. חלפו עוד 13 שנה עד שהדבר הזה בעצם מתבצע, ואנחנו מברכים על המהלך הזה. אנחנו היינו שותפים בעצם לתיקון התקנות האלו, תקנות שבעצם כשקיבלנו אותם בפעם הראשונה אנחנו פשוט נכנסנו לאלם.
מה זה אומר? זה אומר שעכשיו מתווך יצטרך לאחוז ברישיון לתיווך?
תמיד.
או לעשות רענונים, או לעשות רענונים לבוא ל...
זה בשלב הבא. זה בשלב הבא, זה מה שאנחנו מקבלים שבשלב הבא, שעצם זה שקיבלת רישיון לפני 20 שנה, זה לא מה שהיום אתה יודע להיות בשדרה הראשונה של המתווכים, בכל הנושא של טכנולוגיה ומיתוג ושיווק נכון. אז זה כן, רענון וקורס ופרקטיקה, זה דברים מאוד מאוד חשובים, אבל כרגע התקנות הן יותר תקנות אתיקה. אני אתן דוגמה לתקנה. בעבר מתווך, לא בעבר, עד לפני תחילת החודש הזה,
עד הראשון השלישי,
עד השמיני השלישי שהתקנות בעצם נכנסו לתוקף, מתווך יכל לפרסם נכס פישינג, כמו שאנחנו קוראים לזה. יש לי דירת שלושה חדרים ב1,500,000 שקל, כן, וכשהייתי מתקשר אליו, הוא אמר לו, אוי, ממש בדיוק הדירה הזאת נמכרה, אבל אם אתה רוצה, יש לי דירה דומה ב2.5 מיליון. אז את זה כבר לא ניתן לעשות, כלומר, מתווך צריך קודם כל לקבל אישור של כל בעל נכס לפרסם את הנכס שלו, ובמידה ויש מודעות פיקטיביות, אז זה בדיוק התקנה עושה אותה, לא לפרסם נכסים פיקטיביים.
אך אתה יודע, אתה יודע, אבל אתה יודע שאיסור בחוק לא מונע עבירה על החוק אם אין אכיפה.
אכיפה. אכיפה זה דבר חשוב, גם אני אתמול עברתי באור אדום.
רגע, אנחנו מתקשים, איציק, לקבל אתכם, אתה יכול לשפר את המיקום שלך?
כן. אז אכיפה זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואחד הדברים שאנחנו מנסים באמת כרגע לייצר, זה פגישה עם הרשות להגנת הצרכן, שהיא בעצם הגורם שאמור לאכוף את העניין הזה, לדאוג שבאמת תקנות האתיקה האלו באמת ייכנסו לתוקף ותהיה אכיפה כמו שצריך. כי למעשה, כמו שאני אמר, כמו שאתה אמרת, בלי אכיפה, אז התקנות האלה יישארו ככלי ריק, ואנחנו למעשה רצינו את התקנות האלה כדי לייצר ערך נוסף למקצוע התיווך. הדוגמה נוספת, ערך גדול מאוד שהתקנות האלה יכולות לייצר, זה שאלון. שאלון שברגע שאתה מגיע לבעל נכס ואתה רוצה לשווק לו את הנכס, מעבר לזה שאתה מחתים אותו על הזמנת שירותי תיווך, אתה תמלא שאלון, שהשאלון הזה בעצם בא ומפרט כל מיני מגבלות או תקלות או כמו נזילות או רטיבויות, תוכניות לבנייה מסביב לבניין.
בעצם ליצור שקיפות יותר רצינית מה שקורה עד היום.
נכון. עכשיו, מה היתרון? היתרון הגדול זה שמעשה כרגע, אם אתה קונה ואתה רוצה לקנות דירה, יש לך שתי אפשרויות. או ללכת ולהשתמש בשירותי מתווך, ואז אתה מקבל שאלון. כן? אגב, בעל הבית לא חייב לענות על שאלות, אבל אתה פשוט מציין. על שאלה הזאת, האם יש רטיבויות ונזילות, הוא לא היה מוכן לענות. אז ברגע שהשאלה הזה מגיע לקונה, הוא ידע שבעניין הזה הוא צריך להיזהר, משהו פה חשוב. אבל אם הוא מגיע לבד, בעל הבית לא חייב לתת לו שאלון, הנה יצרנו ערך למה כדאי היום לעבוד עם מתווכים.
מדהים, מדהים, ואגב, אין דמי תיווך, אני מבין יותר.
מה זה אין דמי קדימה?
תסביר את הכותרת שנתתי עכשיו. דמי רצינות, נכון, דמי רצינות.
אין יותר לעשות זיכון דברים או בקשות הרשמה.
אף אחד לא יישאר במקצוע לשם שמיים, ירין.
נכון.
איציק, שאלה קטנה, כיום רשומים כ-25,000 מתווכים.
שזה אגב מספר מטורף.
מטורף. כמה מתוכם באמת פעילים?
זה פחות מ-20,000 כרגע.
רשומים?
אני חושב שבילה, נכון, בעלי רישיונות. אני מניח ששתי דברים, אני יודע על העניין. זה קודם כל, לשאלה שלך, אני מניח ש-50%. לא יותר מ-10,000, אולי 11,000, הם באמת אומנותם היא פרנסתם, כלומר הם מתפרנסים.
לא עשו את זה על הדרך כאיזה הכנסה צדדית, כן.
יועצי משכנתאות, שמאים, עורכי דין, פוגש כל הזמן, אומרים, אתה יושב ראש הלשכה, אנחנו גם כן...
גם מתווכים.
כן, גם מתווכים.
אגב, ליאור, במשפט, גם וגם וגם וגם, בסוף אנחנו מבינים, זה בא...
לא, אני מאמין ב...
כל אחד צריך להתמקצע
לא קל, אני יודע כמה ליאור עובד מהבוקר עד הערב, כל יום, באמת
זה המלחמה היומיומית שלי
והוא רק ממוקד בזה, אז תחשוב שיש עוד
תשמע, לי יש רישיון תיווך, אבל אני לא מתעסק בזה זה עניין אותי ללמוד את התחום, לעשות רישיון
כי זה מתכנס לתחום שאתה עוסק
אני תמיד אומר, למשל באפולה שיש סך הכל 200 מתווכים ועוד 200 חפרים שאתה לא מכיר אותם ולא שומע עליהם שעובדים מהבתים, מהמחשבים, בלי משרדים בדיוק, בלי להחתים בלי חשבוניות, וככה זה נראה זה הסטיגמה הלא טובה שאנחנו צריכים לשחרר מהענף שלנו
אגב, אחת הבעיות שיש למקצוע הזה זה שבעצם הרף כניסה למקצוע הוא מאוד מאוד נמוך, אתה צריך להיות בגיל 18.
ללא עבר פלילי.
ללא עבר פלילי ו-12 שנות לימוד.
ולעבור מבחן.
ושאתה יכול לנשום.
נכון.
ולנשום.
כן.
אז אם אתה נושם, אז בוא נגיד, הנושא של העבר פלילי, הדבר עבר פלילי זה בעצם הדבר הכי חשוב, זה בגללו הצלחנו למנוע את ביטול הרישיון. כי אז באמת המקצוע הפרוץ לכולם. אבל מכל אלה שניגשים לעשות את המבחן, סדר גודל שבין 60-70% עוברים את המבחן הזה, שזה נתון מדהים, שזה מבחן שהוא לא קשה לחלוטין, הוא באמת לא בדיוק, אני תמיד אומר שזה אחד המקצועות שאתה קודם כל עושה את הרישיון, ואחרי זה מתחיל ללמוד אותו.
נכון.
התוצאה שמתוך 10 מתווכים שמתחילים לעבוד בתיווך, אחרי שהם עושים רישיון, 2 שורדים את השנה הראשונה ואחד שורד את השנה השנייה.
על זה רציתי להגיד לך, איציק. בזה אתה תסכים איתי, אתה 20 שנה מעליי. שאני נכנסתי לתחום בשנת 2009, אתה יודע, כדי להתפרנס, בזמנו מכרנו דירות ב-200,000 שקלים, וסכום העמלה שהיינו מרוויחים זה סביב ה-6,000 שקלים מכל צד. היום זה שונה שנות אור, כי המחיר ממוצע היום לדירה זה 1,000,000 פלוס, ועמלת תיווך אתה יודע לחשב יפה מאוד, וזה מה שמשאיר גם את המתווכים שהם יותר חלשים, אבל כל עסקה שהם עושים פעם ברבעון, זה נותן להם אוויר נשימה, מה שלא היה לנו בעבר. זה מה שמחזיק אותם, לצערי אני אומר, כן?
תראה, אם מישהו ברבעון עושה 10,000 שקל, אז עדיף לו שילך לעבוד בתור שמה בקניון.
מכל צד, אבל אם הוא יעשה 40,000 שקל משני צדדים, אז זה קצת, והוא חי אצל ההורים, ואין לו יותר מדי הוצאות, והוא מנסה לבנות איזה עתיד, אז זה כן מחזיק אותו.
תמיד שואלים אותי איך זה יכול להיות שעורך דין שלומד 4 שנים ועושה סטאז' שלוקח 0.5% ומתווך שכולה עשה איזשהו מבחן פקסטי.
נכון, נכון, זה גם שאלה שצריכה לשאול, נכון, נכון, אני מסכים.
אני אענה לך את התשובה, אני אענה לך את התשובה. עורך דין כשהוא קבל את העסקה ליד,
קבל אותה מוכנה.
יש לו כבר לקוח שרוצה לקנות, יש מוכר שרוצה למכור. מתווך יכול לדרוץ, לפעמים גם 0.5 שנה וגם 8 חודשים, ואז ברגע האחרון הבעלה הבית הוא אז אני אגיד לך בכנות, מצב השוק נראות היד השנייה בשנתיים האחרונות, הוא היה הכי קשה מתוך ה-37 שנים שאני...
ביקוש, דווקא היצע יש, אני מבין שהיצע יש.
אז מה שקרה זה שלמעשה, היה לנו שנה מטורפת, 22,
שהמחירים
קפצו ועלו, השוק היה מאוד מאוד דינמי והרבה מאוד עסקאות, אבל מרגע שסביבת הריבית החלה לעלות, שוק דירות היד השנייה נעצר
לחלוטין. אז אני אענה על זה מהצד שלי. פשוט התרגלו בשנת 2020-21 שהיה פה פיק מטורף, ומתווכים עשו פה מחזורים יפהפיים, שפתאום בא השוק למצב הנוכחי שהוא היה צריך להיות, פתאום יש ירידה. אני חושב ש...
הייתה ממש עצירה.
זה לא ירידה, זה
התמדות. אני חושב ש...
מי שלא רצה לקנות לו
כמה... מי שיודע לעבוד, עובד בכל תקופה. אני ראיתי גם בתקופות של מחיר למשתכן ב-2018, שהייתה תקופה סופר סופר קשה. מי שיודע לעבוד, עובד. מי שיודע לשווק את עצמו יודע למכור.
זה תמיד נכון.
נכון.
זה תמיד שתדל. נכון שיש את האקסטרה האלה
נכון.
כן, שלא יודעים לעבוד, והם בהחלט יוצאים מהענף. המכה השנייה ששוק דירות היד השנייה...
אגב, איציק, אני חושב שתקופות תקופות כאלה הן דווקא טובות לתחום. למה?
לנקות,
זה
נכון.
זה מנקה את כל אלה שלא מצליחים נכון, באמת נכון. להתקיים מזה, ולא נכון. באמת מתייחסים למקצוע ברצינות.
כל החפרים. נכון. אז המכה השנייה הייתה באמת המלחמה שמעצם באמת במשך 4-5 חודשים השוק נעצר לחלוטין בכל הארץ. והמכה השלישית...
רגע, אני רוצה לשים, אני עושה את זה בכוכבית, יש אזורים כאן אצלנו
שפרחו לא
עצור. שעשו חגיגה מהמפונים, דירות שביום טוב, מה שנקרא, שהם חולמים שהם ארמונות, הם היו לוקחים 4,000, לקחו 10,000 הפעם.
נכון?
נכון, נכון. אז כמה, כן? יש תמיד, אתה יודע, תמיד יש
בכל מקום
שמרוויחים, יש גם מפסידים, בכל מקום שמפסידים יש מרוויחים. זה חוק כלים שטובים. המכה השלישית שחטפנו, והיא הייתה המכה הכי קשה, שאני מקווה שאנחנו עכשיו לקראת סופה, זה כל המבצעים שעשו הבנקים יחד עם הקבלנים, 20-80, 10-90, 95-5%, שבעצם גרמו לכך שמוכרים אמרו, אין לנו צורך למכור, אנחנו יכולים לקנות היום, נשים 10%, אחרי 10% ובעוד שנתיים, 3-4, נפגוש את הדירה, נמכור אז את הדירה. סביבת הריבית היא יותר נמוכה, נוכל לקחת מימון בתנאים יותר
טובים. החלום הוא יותר ברור.
לא, גם זוגות צעירים ראו בזה אלטרנטיבה יותר טובה, והם פנו לשוק הזה מאשר לפנות נכון. לשוק היד השנייה.
מה אתה חושב שזה ישפיע על השוק היד השנייה?
זה השפיע מאוד, אנחנו, העצירה המוחלטת...
לא, אני חושב אם זה ישפיע בעתיד עכשיו העצירה הזאת.
עכשיו, כרגע שיש את המגבלה החדשה שבנק ישראל נתן, שבעצם לא מאפשר יותר 20-80, אני מניח ואני מקווה ומתפלל לכך שיהיה סוף סוף איזון, כן, כמו שהיה תמיד, לא היה מצב ש, אתה יודע, אתם יודעים שלמעשה שוק המחירות, דירות היד השנייה, היה 75% מסך כל המחירות של דירות בישראל בכל שנה. נכון. זה ירד לכמעט 45-50%, כשהמרכיב של דירות היד החדשות הוא יותר נמוך. מהמרכיב של דירות השנייה, כלומר במספרים אבסולוטיים, המספרים של דירות החדשות שנמכרו עשרות אלפי דירות בשיטה הזו של 20-80, אני מקווה שעכשיו, עם הפרסום שלפני יומיים של בנק ישראל, שבעצם עצר את המבצעים האלה של 20-80, אנשים יחזרו לקנות גם דירות יד שנייה, ושיהיה איזון, זה טוב לכולם, זה לא רק טוב למתווכים, זה גם טוב לכולם, שבאמת המצב יהיה מוזן, כי אני לא יודע מה יקרה בעוד שנתיים, שלוש, כשכל אותם קונים שקנו דירות, וחלק מהם קנו את זה בתור פיקציה, בתור אופציה, ימצאו את עצמם צריכים להביא עכשיו את ה-80%, את ה-90%, ולא יהיה להם את הכסף, מה יקרה לקבלנים, מה יקרה לענף הנה.
זה מה שדיברנו לפני 20 דקות, אם היית מקשיב לתוכנית מההתחלה, זה מה שדיברנו בדיוק. שוק היד השנייה הולך לפרוח בעתיד הקרוב.
לגמרי.
תודה רבה לך, איציק.
איציק לוי, יושב ראש לשכת מתווכי הנדלן הארצית, על הרפורמה ובכלל על המציאות ועל התחזית. תודה רבה לך.
כן, תודה. תודה, המשך ידנים.
תוכנית הנדלן, חזרנו. מחפשים מקום מושלם לכל מה שאתם צריכים? פרייסלס, חנות הנוחות החדשה בהפולה. סופר קטן עם חומרי ניקוי, מוצרי חלב, חטיפים, משקאות קרים, מוצרים לבית, מתוקים, והכל במחירים משתלמים. פרייסלס, כי אצלנו הנוחות היא באמת. פרייסלס, מוצרים מובחרים במחירים עוגנים. ישוע חנקין, בית דוד ההפולה.
עד היום, ב-10 בלילה, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים.
שלום לכם, מקשיבות ומקשיבים. אם גם אתם יראים מהבנק שלכם ונופל לכם הלב לסקיני ג'ינס בכל פעם שהוא מתקשר, זה הזמן לעבור לבנק יהב. בנק שהוא עזר ולא כנגדך.
בנק ישראל בדק ומצא. בנק יהב הוא הבנק הכי הוגן ללקוחות עסקיים קטנים וזהירים מכל הבנקים. הצטרפו עכשיו כוכבית 2617. בנק יהב, על פי סקר סביעות רצון של בנק ישראל.
אמן כן, יהי סביעות רצון.
מי שמבין, קונה מתרקלין. קנו מתרקלין חשמל, שרק היידרובק, שואב שוטף שגם מנקה את עצמו, וקבלו 300 שקלים בתווי קנייה. שרק, מותג שואב והאבק הנמכר ביותר בארצות הברית.
מי שמבין, נכנס לתרקלין, תרקלין חשמל.
תגידי, מה פרח כמוך עושה פה?
הלו, פה זה גבי שיווק המרכז לגינון כאלו?
גבי שיווק המרכז לגינון. הכל לגינה המושלמת. בואו ליהנות ממקצוענות במחירי סיטונאות.
בגלל הניסיון, בגלל הגיוון. גבי שיווק המרכז לגינון.
פארק התעשייה גליל תחתון, 04-673-5015.
עד היום, ב-10 בלילה, ברשת מחסני חשמל, גם הנחות מטורפות של עד 40% על אלפי מוצרים, גם אספקה מהירה וגם התחייבות למחיר הזול בישראל.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
תוכנית הנדלן, כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני.
בדיוק כך, ועכשיו אנחנו בענייני...
שדרקת את ה...
מה?
מה, שדרקת?
ניר גושן שלנו.
איזה כיף.
עם הכל, אתה יודע שהוא כרוז של גלבוע גליל.
הוא גם כרוז של אלר נכסים.
לשלוש.
הוא גם של אלר נכסים,
בסרטונים. מהקו. יפה.
אולי נחליף אותו.
לא, 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 אתה יודע. יאמר לי זכותי, יאמר לי זכותי.
אולי ליאור חוסת
את זה. אולי הוא יכחיש את זה מר גושן, אבל אני זה שהמלצתי עליו.
תקשיב. וואלה. כן. מה, איזה יפה. אתה יודע שהוא עושה איזה סרט מעניין, ושאר שולח לי, תראה מה עשיתי.
יש לו קול
דרמטי,
הכי רדיופוני, אחרי רפי גינת. טוב, אנחנו
ריבית, ריבית, ריבית,
ריבית, ריבית, ריבית, שהולכת להישאר רק על הכפית.
לא, אל תבשר לנו בפסרות
טוב.
תן לנו איזה משהו לפני החג.
אז קודם כל נגיד לזכותו של הנגיד, שהוא מתחילת השנה, מה שנקרא מפמפם, שהוא לא יוריד את הריבית בחצי הראשון, אבל אני אזכיר לכם שהוא כל הזמן בשנה שעברה אמר, אני לא מוריד כי מלחמה, אני לא מוריד כי הנתונים לא תומכים, ובואו נסביר מה זה הנתונים לא תומכים. מה,
עבר התקציב עכשיו?
לא, רגע, התקציב עבר, אז אין בעיה. יכול להיות שהוא לא מסכים עם הגירעון, אבל המדד השתולל, אני אזכיר לך, מיד אחרי הקורונה, 5.5% בשנה. שנה האחרונה סיים ב-3.6. הצפי של בנק ישראל הוא בין 1% ל-3%, כנראה אנחנו נסיים ברף העליון, שקרוב ל-3%, ואנחנו היום עומדים על 3.2% בקצב ירידה. אוקיי? נתוני אבטלה טובים, תקציב ידוע, עלות המלחמה, אנחנו כבר פחות או יותר מתחילים לקבל את...
רגע, 3.2% זה ריבית בנק ישראל?
לא, מדד.
מדד?
בשנת 24.
כמה הריבית כרגע? 4%.
4.5%.
4.5%.
אני מצפה שהנגיד, רגע לפני החג, יבוא ויתן בשורה פה לתושבים, לאזרחים.
אחרי תקציב כזה?
אחרי תקציב כזה, כן, ידענו שזה יהיה תקציב.
יריד משהו למערכת, 4%.
לא, ידענו שזה יהיה תקציב. זה לא יקרה ליאור, למה? כי אני טוען כבר מהיום שהוא התחיל לעלות את הריבית, שהוא נגיד פוליטי.
פוליטי.
הוא הביע את עמדתו הפוליטית בצורה מאוד מאוד ברורה, ירין, גם אם זה...
לא, זאת דעתך, אני יש לך...
גם יש בינינו חילוק.
לא, לא, גם אם אתה לא שמת לב לזה.
המנהיג שלי.
הוא מנהיג.
אני אגב מכבד כל מילה שאתה אומר כאיש מקצוע.
כי הוא נשאר תמיד עם פסון.
אני חושב שבזמן מלחמה, כשאתה לא יודע איפה זה נגמר, והכלכלה שלך לא בערפל...
אני מעריך אותו רק על החצים שהוא עמד בהם, בסדר?
ויש כספים שהולכים, אתה יודע, שאתה באמת לא יודע, אבל אולי באמת ילכו פתאום לחרדים כי יצטרכו להגיד אתם לאיזה הסכם, אני לא יודע. הוא אומר, אני לא בטוח פה כלכלית.
ירין,
אני לא מוריד את הריבית.
אין בעיה.
יכול להיות.
כשהכלכלה הייתה לא בערפל, אני מסכים איתך, זה היה בשנה שעברה. אנחנו לקראת סיום המערכה...
איך אתה יודע?
הוא יודע.
נכון, הוא צילם סרטון ראש הממשלה וסמוטריץ', שאומרים, ראית?
אני מבטיח שהוא
יודע. ראית את הסרטון שהם צילמו עכשיו?
אני מבטיח
שהאיראנים בחמאס מאוכזבים שצריכו להעביר תקציב כי הממשלה תישאר, ועכשיו הם יצליחו לנצח את הניצחון המוחלט.
בסדר.
בהצלחה, אגב, אני גם רוצה את הניצחון הזה.
אנחנו גם רוצים כולם, פוליטיקה פחות מעניין. מה שכן, כל אותם פקידים, וסליחה שאני אומר את זה ככה, צריכים להבין שהם פקידים והם לא פוליטיקאים. אם אתה רוצה להיות פוליטיקאי, לך תתחרה ותהיה פוליטיקאי ותביע.
הרגע, אני לא זוכר אם זה היה בשידור או לא, אבל אנחנו הצענו להעיף את כל הפוליטיקאים מהכנסת. אז אתה אומר, בוא נסמוך עליהם. לא, אבל אני מסכים איתך. 120, אני לא סומך עליהם. הפקידים, אני שם עליהם, הם שומרי הסף.
אני לא שם, מסיבה נורא פשוטה. הם צריכים להיות תחת... נקרא לזה הלך הרוח של ההנהגה, של הממשלה שמנהלת אותם.
יש הנהגה.
בסוף יש להם מנהלים, זה כמו שאתה, אם אתה לא תקשיב למנהל שלך ברדיו, אתה כנראה לא תהיה פה.
אבל מעל ההנהגה יש חוק.
נכון. הכל במסגרת החוק. אני לא אומר לאף אחד
חלילה. זה מה שאני אומר, החוק...
אין חוק שאומר שאסור להוריד ריבית, בגלל שאתה חושב
שכבר היו ממשלות, ואני לא משווה ולא כלום, ואלף אלפי הבדלות, היו ממשלות שניצלו, שינו את החוק כדי להשתלט על כל מיני דברים אחרים. אנחנו, שוב, אני לא אומר, ואני מאמין לך, ואני מקבל את הקטה, אתה בעצם הגורו הפיננסי שלי.
תודה רבה.
כשאתה אומר לי, הוא מונע לא רק משיקולים מקצועיים, נגיד את זה ככה, נכון. ובעדינות בלשון המטה, לא, אני לא. מאמין לך ומקבל את זה. אני רק אומר, גם אלה שבאים מנגד,
כולם מונעים משיקולים
פוליטיים. וגם פוליטים. התקציב הוא תקציב פוליטי
כולם,
לחלוטין.
כולם.
הוא לא תקציב למען אזרחי ישראל.
אגב, אני יכול להגיד לך, אני אתן לך דוגמה, הוא, נגיד, ובנק ישראל, כל הזמן פמפמו שתקציב הביטחון יגדל פי 2, מ-80 ל-160. אתה יודע כמה תקציב הביטחון? 110. עלה ב-30%. כצפוי. לא, לא כצעקתה.
לא. טוב, אנחנו, יש עוד הרבה דברים שקשורים לנדלן, אבל אנחנו נעשה רגע סטופ.
הפעם אנחנו לא מספיקים.
כי כשצמד כמוכם נכנס לאולפן, והיום זה גם יום כזה שאין יציא הצפוני ברדיו, ואתה יודע, כל הגליל והעמקים כולו מבעבע לספורט.
ברטלר, וואו.
אם יש לי שיהיה ברטלר, אבל כן, ברטלר חזר.
חזר,
חזר, חזר. נבחרת ישראל נגד נורווגיה. אני אגלה רגע למאזינים ולאבנר התכתבות בין לי לבינך, אחרי הסנסציה מול אסטוניה. כן? נכון? אנחנו ציפינו שזה ייגמר ככה.
ציפיתי שננצח.
כן, ציפיתי שננצח. אגב,
הלך קשה.
הלך קשה.
נכון.
שולח לי אחד מחברי הפאנל שהוא לא אתה, אבנר.
אוקיי.
שולח לי הודעה ואומר לי, מה, על פניו, אנחנו צריכים לסיים במונדיאל. תשמע, יש לנו מה? יש לנו את אסטוניה ונורווגיה.
אתה רוצה לשמוע משהו שאתה לא ידעת?
ואז אמרתי לו, רגע, חכה, גם איטליה איתנו.
לא, אבל היום, אז היום הוא אמר לאורך
היציא הצפוני.
היציא הצפוני. הוא שאל אותה, תגיד לי, אנחנו באמת נעלה למונדיאל? הוא אומר לו, כן, אנחנו רק צריכים לעבור את איטליה לפני.
איטליה ונורווגיה. היום המבחן הראשון,
אתם צוחקים, אני לא אומר שמנצחים, ואתם צוחקים, אבל אין לי מושג. אני מאוד מאוד אהבתי את המשחק מול אסטוניה, היינו בפיגור, חזר. קודם כל ברוח, אתה יודע, הצד המנטלי, מאוד מאוד חשוב.
פתאום, אגב, היה לי ויכוח. אתה יודע למה אני מקווה שינצחו? הבן שלי כנראה צפוי להיות במונדיאל. טיול ברמית ועם סבא שלו כנראה וכו'.
תכננים.
תאר לך שהוא יראה את נבחרת ישראל.
אלה לישראל. אחרים יהיו...
הוא חייב לטוס מוקדם.
יהיה קשה להסיק.
יהיה
לך קשה להסיק.
הוא חייב להיות בשלב הבתים.
לא, אבל אני רוצה לשאול אתכם ברצינות. אני ורותם דיברנו על זה
בצהריים.
ואני אמרתי, אני לא אתייחס להערה הזאת. אני אמרתי לרותם, למשל בטניס, שאני קצת מבין בזה, יש חשיבות ליריב שמולך. ככל שהוא טוב יותר, אתה מעלה את הרמה שלך.
אתה דרוך יותר.
אתה מעלה את הרמה שלך, כי אין מה לעשות.
זה גם מה שקורה בכדורגל.
האם זה גם מה שצפו לנבחרת ישראל היום, לעומת אסטוניה?
זה מבחן...
אם לא, זה יהיה מפח נפש.
היום המשחק הוא מבחן מאוד מאוד גדול לנבחרת, לדעתי, כן.
לרן בשימון
לנבחרת. אם אנחנו בטעות גונבים ניצחון, זה כבר משנה את כל המשחק.
ותבינו שאנחנו בלי ביתיות, אנחנו בלי ביתיות, ובלי שיפוט ביתי, ובלי כל הדברים שבית נותן לך.
נכון.
ובכל זאת אתם חושבים שישראל צריכה ויכולה? אני מנמיך ציפיות.
אני חושב שלא.
אני חושב שיכולה...
אתה אמרת קודם ניצחון.
מנצחים, אני מאמין שמנצחים.
אחרי שאיטליה הגיעה לבית שלנו.
היום, היום.
רגע, יש לנו זמן להקריא הרכב, לא? אז יאללה. רגע, תהינה מחדש, פה הוא הלך לישון.
אותו הרכב, מה יכול להיות?
דניאל פרץ.
עדכונים חיים. ליאל אבדה ואליאל פרץ יפתחו. טורג'מן בחוד, עוד שינוי. דסה על הספסל, הגיבור של נבחרת ישראל.
הייתי בטוח שהוא ישמור על הספסל.
מנגד השלישייה של נורווגיה, אודגור, סורלוט והולנד. אני לוחץ.
בבקשה.
אי אפשר לגשת לאתר זה, וזה אתר שאנחנו מכירים.
אבנר, החזירו את אריק בנאדו.
עזוב, נו. לא מגיע, אני לא מצליח ללחוץ פה...
לא נורא, ירין, שורה התחתונה.
אני לא אגיד איזה אתר זה.
נתפלל לאיזה ניצחון, איזה...
נתפלל לניצחון. טוב, אנחנו סיימנו, רק נגיד ש... לא כל הנורווגים ככה, אתה יודע, הרי נורווגיה זה מדינה מאוד מאוד לעומתית לישראל, כמו הרבה מאוד מדינות אירופה, הם חושבות שכל מה שקורה זה שאנחנו תקפנו את החמאס בשבעה באוקטובר, אתה יודע, כל מיני דברים.
זה הזמן לנצח.
אבל היה את הלנד שאני לא מחזיק ממנו בדרך כלל, אני גם ראיתי אותו לא מזמן בלייב, לא מחזיק ממנו. הוא אמר, חברים, אני לא מבין בפוליטיקה, אני לא רואה חדשות, אני בכדורגל, לא מבין, אתם שואלים אותי שאלות שאין לי מושג בהם. מנגד, שחקן שאני מאוד אוהב, הקפטן של הקבוצה שלי, פתח והביע דעות מבלי באמת לדעת את העובדות, אז 1-0 לאהלנד, עוד לפני שהמשחק התחיל. ליאור ליברמן, אלר נכסים, אבנר קלמר, קלמר פיננסי, תודה רבה לשניכם, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, לאופיר מור יוסף שהיה איתנו כאן, ליאניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, יום שלישי, כן אבנר?
אנחנו תמיד מייחלים לחזרתם של 59 החטופים.
לגמרי, זה הדבר הכי חשוב. כל